שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א', השיעור היום יהיה רבע שעה. הנושא שלנו היום זה דיין שטעה. לפני שנראה איך הגענו לנושא הזה, נקדים הקדמה קצרה. כשאנחנו שואלים מה לעשות במקרה של דיין של טעה, צריך להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת זה האם כשהוא טעה צריך לבטל את הדין או שלא. שאלה שנייה זה האם הדיין צריך לשלם למי שהפסיד בגלל הטעות. עכשיו, השאלה השנייה תלויה בשאלה הראשונה. כלומר, נניח שרובן טבע את שימון, והדיין פסק בטעות ששימון צריך לשלם לרובן, ובאמת שימון שילם, ובסוף התברר שהוא לא היה אמור לשלם. אז עכשיו, אם בשאלה הראשונה אנחנו אומרים שהדין הזה בטל וכאילו הדיין לא עשה כלום, אז ממילא רובן יצטרך להחזיר לשימון את הכסף, וממילא לדיין אין מה לשלם כי אף אחד לא ניזוק כאן, כי שימון קיבל את הכסף בחזרה. רק אם אנחנו אומרים שהדין קיים, אפילו שהוא היה בטעות והכסף יישאר אצל רובן, אז עכשיו עולה השאלה השנייה, האם הדיין צריך לפצות את שימון על הכסף שהוא הפסיד? אז זה דבר ראשון, הגדרנו שני סוגים של שאלות, ותלינו את השאלה השנייה, האם צריך לשלם, רק באפשרות שהדין קיים בשאלה הראשונה. עכשיו, דבר שני, אם נניח שבשאלה הראשונה נאמר שהדין בטל, ואז כמו שאמרנו, הדיין בעצם לא עשה כלום, לכן ברור שלא עולה בכלל השאלה השנייה והוא לא צריך לשלם, זה נכון, אפילו אם בפועל, באמת הדיין כן גרם פה לנזק. כלומר, נקדים עכשיו את המאוחר קצת, בשורה השנייה, בשורות הרחבות אצלנו בעמוד א', רבא מסביר לרב נחמן בר יצחק לגבי מקרה שדיין הטריף פרה בטעות, כלומר היא באמת לא הייתה טריפה, והוא פסק שהיא טריפה. אז אומר רבא, אם נניח שבאמת בשאלה הראשונה נאמר שהדין הזה בטל, אז מבחינתנו הדיין לא עשה כלום. ואפילו אם בינתיים לפני שהתבררה הטעות, הבעלים של הפרה לקח אותה וזרק אותה לכלבים כי הוא חשב שהיא טריפה, זה לא אשמת הדיין, מבחינתו הדין בטל והוא לא עשה כלום. רק אם הדין קיים, אז עולה השאלה השנייה, האם הדיין יצטרך לשלם לאותם בעלים שבגלל הדיין זרקו את הפרה לכלבים. אז עכשיו נתחיל במקורות עצמם וגם נראה איך הגענו לזה, כששוב אנחנו עוסקים בשתי שאלות. א', זאת השאלה העיקרית שלנו, האם הדין בטל או לא, וב', אם הדין לא בטל, אז האם הדיין צריך לשלם או לא. אז לגבי השאלה הראשונה אנחנו נראה סתירה בין המשנה שלנו למשנה בבכורות בדף כ"ח. אתמול במשנה התחלנו לראות 10 הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות, כשההבדל הרביעי היה מה קורה כשהבית דין טעה. אז לגבי דיני ממונות אמרה המשנה שמחזירים את הדין בין אם זה לזכות בין אם זה לחובה. כלומר בין אם הבית דין קבעו בטעות ששימון ישלם לרובן, אז מחזירים את הדין לבית דין בשביל לזכות את שימון, זה לזכות, ובין אם הפוך שהם קבעו בטעות שהוא לא צריך לשלם לרובן ומחזירים אותם לבית דין בשביל לקבוע לחובה שהוא כן צריך לשלם לרובן. זה בדיני ממונות, על דיני נפשות נדבר בהמשך. בכל אופן, במשנה שלנו בממונות, הדין בטל בכל מקרה. לעומת זאת, במסכת בחורות כתוב שהדין לא בטל. כלומר, כתוב שם שאם דיין טעה, אז הדין לא בטל, והנושא שם של המשנה זה מה עושים, האם הדיין צריך לשלם על הטעות או לא, אז המשנה שמחלקת בין דיין מומחה לדיין לא מומחה. דיין לא מומחה צריך לשלם על הטעות שלו, דיין מומחה לא צריך לשלם. מה הכוונה כאן מומחה ולא מומחה? נלך לפי תוספות אצלנו, שהוא אומר שכאן הכוונה היא לדיין סמוך ולא סמוך. בכל אופן זה המשנה בבחורות, אגב בדף ה' ראינו אפשרות אחרת לא לשלם, שגם דיין הדיוט, אם יש לו אישור מהריש גלותא או מהנשיא לדון, אז גם הוא אם הוא טעה הוא לא צריך לשלם. אז לגבי התשלום לכאורה ברור, אבל לגבי השאלה הראשונה, האם הדין בטל או לא, יש מחלוקת חזיתית בין שתי המשניות. אצלנו רואים שהדין בטל, ובבחורות רואים שהדין לא בטל. אז לגבי השאלה הזאת נראה עכשיו שלושה תירוצים, וזה יביא אותנו בערך לרבע העליון של עמוד ב'. התירוץ הראשון הוא בשורה החמישית בעמוד א' של רב יוסף. אנחנו נאמר את התירוץ והוא מיד יעלה לגמרא קושייה, ואז נראה את התיקון של רב נחמן לתירוץ הזה. בכל אופן אומר רב יוסף כך, אנחנו אומרים את זה לפי רש"י. ברירת המחדל היא באמת שאי אפשר לבטל את הדין. כי הרי הדיין בהתחלה אמר משהו אחד. אחרי זה הוא אומר פתאום לנידונים שהוא רוצה לומר משהו אחר. אז הצד שמפסיד מהתיקון הזה יכול לומר לדיין, אני מאמין דווקא לדבר הראשון שאמרת. מאיפה אני יודע שזה היה טעות ועכשיו מה שאתה אומר זה היה נכון? אולי הפוך. אולי עכשיו התיקון שלך זה הטעות? לכן הוא לא חייב לקבל את התיקון של הדיין, ולכן אי אפשר לבטל את הדין. זה מסביר את המשנה בבחורות. אצלנו שכתוב שאפשר לבטל את הדין, אומר רב יוסף, זה דווקא בדיין מומחה, כמו שאמרנו מקודם, הכוונה היא לדיין סמוך. דיין סמוך יש לו יותר תוקף, והוא יכול לומר, אני משנה דעתי, ועכשיו זאת האמת, ואתם לא יכולים להתווכח איתי. אז זה מה שאומר רב יוסף. עכשיו, הבעיה עם זה שהמשנה בבחורות, גם היא דיברה על דיין סמוך. הרי המשנה שם חילקה בין דיין סמוך ללא סמוך, שדיין סמוך לא משלם על הטעות, ודיין רגיל כן משלם על הטעות. אבל בכל מקרה רואים שם שגם אם הדיין הוא סמוך, הדין עדיין קיים. רק כל השאלה היא אם משלמים או לא. אז איך רב יוסף אומר ששם זה לא סמוך ואצלנו זה סמוך? אז מתקן אותו רב נחמן, באמת גם שם וגם אצלנו זה סמוך. וגם בסמוך הדין לא בטל. אצלנו שהדין בטל זה בשני תנאים, גם שהדיין הוא סמוך, וגם שיש דיין שהוא יותר גדול ממנו בחוכמה ובמניין, שהוא מגבה את התיקון של הדין. כלומר הוא אומר, נכון, זאת הייתה טעות וצריך לשנות את הדין. רק אז אפשר לשנות את הדין, ועל זה המשנה אצלנו דיברה. המשנה בבחורות דיברה שאין דיין גדול ממנו ואין לו גיבוי לשנות את הדין, ואז הדין חייב להישאר כמו שהוא. אז בזה סיימנו את ההסבר הראשון, שבאופן כללי הדין קיים, רק אם הדיין הוא דיין סמוך ויש לו גיבוי נוסף לתקן את הדין, אז אפשר לתקן את הדין, ועל זה המשנה שלנו דיברה שמבטלים את הדין. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה של רב ששת. זה ייקח מהשורה עשירית בעמוד א' עד 8 שורות לפני סוף העמוד. אומר רב ששת, תלוי באיזה טעות מדובר. עד עכשיו דיברנו על סוג טעות שהגמרא קוראת לה טעות בשיקול הדעת. כלומר שהדיין ידע טוב את כל המקורות, את כל התנאים, את כל האמוראים, את כל האחרונים, אבל הוא טעה בשיקול הדעת. כלומר הוא חשב שצריך להכריע לפי דעה אחת, ואחרי זה הסתבר שלא ככה מקובל וכולם אחרים לפי דעה אחרת, וגם הדיין עצמו השתכנע בזה. זה נקרא טעות בשיקול הדעת, ועל זה המשנה בבחורות אמרה שהדין לא בטל. אבל יש סוג טעות נוסף שזה מבטל את הדין לגמרי באופן אוטומטי, וזה טועה בדבר משנה. כלומר שיש איזשהו מקור שאם הדיין היה יודע אותו הוא היה פוסק אחרת, והוא פשוט לא ידע אותו, או שהוא לא ידע משנה, או שהוא לא ידע דברי אמוראים. ואומר רב אשי לרבינה, אפילו אם הוא לא ידע את הדברים שלי ושלך, אם זה מקור כזה שאם הדיין היה יודע אותו היה פוסק אחרת, זה טועה בדבר המשנה וזה מבטל את הדין. עכשיו נדגיש שזה רק אם זה משהו שאם הוא היה יודע הוא היה פסק אחרת, אבל זה לא אומר שאסור לו לחלוק על חכמים בני דורו, זה לא נקרא טעות בדבר משנה. בכל אופן המשנה אצלנו מדברת על טועה בדבר המשנה, לעומת זאת המשנה בבחורות עברה וטועה בשיקול הדעת, שבזה הדין לא בטל, ואז עולה השאלה אם הוא משלם, וזה תלוי באיזה דיין מדובר, סמוך או לא סמוך. זה הסבר השני, על זה מקשה הגמרא ממקרה שקרה לרבי טרפון. הסיפור שסיפרנו בהתחלה לגבי הפרה היה באמת סיפור של רבי טרפון. רבי טרפון פסק בטעות על פרה שאין לה רחם שהיא טרפה, אחרי זה התברר לו בשם טודוס הרופא שזה לא נכון, שגם פרה בלי רחם יכולה לחיות, וזה נקרא טועה בדבר המשנה, כי הוא פשוט לא ידע את כל הנתונים, ובינתיים בעל הפרה זרק את הפרה לכלבים, אז רבי טרפון חשב שהוא יצטרך לשלם, ואמר לו רבי עקיבא, אתה לא צריך לשלם. למה הוא אמר לו שהוא לא צריך לקיים? בגלל שהוא דיין סמוך, כלומר זה כמו משנה בבחורות שהדין קיים, רק שבגלל שאתה דיין סמוך, דיין סמוך לא צריך לשלם אפילו שהדין קיים. עכשיו שואלת הגמרא, אם אנחנו אומרים שבכל טועה בדבר משנה הדין בטל, אז למה רבי עקיבא אמר לו שהוא פטור בגלל שהוא סמוך? הרי גם בלי זה הוא פטור, הרי זה טועה בדבר משנה, וטועה בדבר משנה הוא פטור. אז עונה הגמרא, נכון, באמת רבי עקיבא אמר לו בעצם את שני הדברים. הוא אומר לו, קודם כל, כיוון שזה טעות בדבר משנה, כל הדין בטל ואתה לא צריך שלם, וכמו שקדמנו בהתחלה, אפילו שהוא כבר זרק את זה לכלבים, מבחינתך הדין מבוטל ואתה לא צריך לפצות אותו. דבר שני, גם אם זה היה טעות בשיקול הדעת, ממילא אתה דיין סמוך ולכן אתה לא צריך שלם. בכל אופן, עד כאן ההסבר של רב ששת, שזה ההסבר השני לסתירה בין המשניות אצלנו ובבחורות. ועכשיו ההסבר השלישי, 8 שורות לפני סוף עמוד א'. אומר רב חיסטה, גם אם בשני המקרים מדובר בדיין שטעה בשיקול הדעת, אפשר להציע שיש הבדל נוסף, וזה שתלוי איך הדיין פסק את הטעות שהוא פסק. האם כשהוא אמר למשל לשימון לשלם לרובן, הוא רק אמר לו לשלם, או שהוא לקח את הכסף משימון ונתן לרובן? אם הוא רק אמר לו לשלם, אז לפסק של הדיין יש פחות תוקף ואפשר לבטל אותו. אבל אם הדיין עצמו לקח את הכסף והעביר לרובן, זה כבר פסק עם הרבה יותר תוקף, ואת זה אי אפשר לבטל. אז המשנה שלנו מדברת על מקרה שהוא רק אמר לו, ומשנה בבחורות מדברת על מקרה שהוא לקח את הכסף והעביר לרובן, ואת זה כבר אי אפשר לבטל. עכשיו הבעיה עם ההסבר של רב חיסטה, שזה מסביר יפה מקרה שבו הדיין אמר לשלם כשלא היה צריך לשלם. שאז במשנה שלנו שהוא רק אמר את זה, אז מבטלים את הדין ומחזירים אותם לזכות, כלומר שרובן יצטרך להחזיר לשימון את הכסף, והמשנה בבחורות שהדיין נטל ונתן ביד, והמשנה בבחורות שהדיין נטל ונתן ביד לא מחזירים. אבל איך נסביר את ההבדל בין המשניות במקרה הפוך, שהדיין פסק לשימון שהוא לא צריך שלם לרובן, ואז אחרי זה התברר שזה טעות? הרי אם הוא פסק לו שהוא לא צריך, אז הדיין הרי לא לקח שום דבר. אז אם בשתי המשניות הדיין רק אמר לו שהוא פטור, אז למה במשנה בחורות אי אפשר לבטל את הדין? הרי רב חיסט אומר שרק אם הדיין היה מעורב באופן אקטיבי, אי אפשר לבטל את הדין. מה שייך אקטיביות במקרה שהוא פטר את שימון? אז יש שאלה על רב חיסטה, ולשאלה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים, ונתחיל דווקא עם השני כי הוא יותר פשוט. זה בשורה השישית בעמוד ב'. אומר אבינה, גם בפטור שייך אקטיביות. כלומר, המקרה במשנה בבחורות שהדיין פטר את שימון, ואחרי זה אנחנו רוצים לבטל את זה, זה לא סתם שהוא אמר לו אתה פטור, אלא מדובר שאצל רובן התובע כבר היה משכון של שמעון, ואז כשהדיין פסק לשמעון שהוא פטור, אז הוא לקח את המשכון מרובן והעביר אותו לשמעון. אז כך הדיין לא סתם אמר פטור, אלא היה אקטיבי, וממילא אי אפשר לבטל את הדין הזה. לעומת זאת, המשנה אצלנו מדברת שהדיין לא היה אקטיבי, אלא הוא רק אמר לו פטור, ולכן כן אפשר לבטל את הדין. אז זה הסבר של רבינה. עכשיו נראה את הסבר הראשון בגמרא שתי שורות לפני סוף עמוד א'. אומרת הגמרא, מה שרב חיסד אמר שבשביל שלא נוכל לבטל, צריך שהדיין ייקח את הכסף ביד וייתן לשני, זה דווקא כשהדיין מחייב את הנתבע. כלומר, שהדיין לקח משימון ונתן לרובן. אבל אם הדיין רוצה לפתור את הנתבע, עצם זה שהדיין אומר לשימון, אתה פטור, והרי הכסף של שימון כבר אצלו ביד, אז זה נחשב כאילו שהדיין נתן את הכסף לשימון. אז זה נחשב מעשה אקטיבי של הדיין, ולכן המשנה בבחורות מובנת שאי אפשר לבטל את הדין הזה. אבל עכשיו צריך להסביר את המשנה שלנו, למה אצלנו כן אפשר לבטל. אז מציעה הגמרא, באמת גם אצלנו אי אפשר לבטל. כלומר, שמה שכתוב אצלנו במשנה שבדיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה, זה לא מדויק, באמת מחזירים רק לזכות. כלומר, שהדיין אמר לשימון לשלם לרובן בלי שהדיין לקח ביד, ואז אפשר לבטל את הדין הזה. אז למה כתוב פה בין לזכות בין לחובה? הכוונה היא שמחזירים לזכות, שזה זכות לשימון הנתבע, אבל זה חובה לרובן התובע. זה בין לזכות בין לחובה. אז זה הסבר הראשון בגמרא, אבל הגמרא מיד מקשה על זה שתי שאלות. השאלה השנייה שהגמרא מקשה, זה שזה פשוט לא נכנס למילים. הרי לא כתוב לזכות שהיא חובה, כתוב בין לזכות בין לחובה. משמע שזה שני דברים שונים. זה השאלה השנייה בגמרא. שאלה הראשונה בגמרא, בשורה האחרונה בעמוד א', זה גם לא מסתדר עם המשך המשנה. הרי מיד אחרי זה הגמרא משווה את זה עם דיני ממונות. ושם כתוב שבדיני ממונות מחזירים רק לזכות ולא לחובה. ולפי הסבר שאמרנו עכשיו, שהכוונה היא בעצם לזכות, שזה חובה למישהו אחר, אז יוצא שבדיני נפשות מחזירים מישהו לזכות, רק אם זה לא גורם חובה למישהו אחר. למי זה יכול לגרום חובה? לגואל אדם. ואז יוצא כביכול שהמשנה אומרת שמחזירים מישהו לביתין בשביל להציל אותו ממיטה, כלומר לזכות, רק אם זה לא יהיה חובה לגואל אדם של הנרצח. וזה לא ייתכן. מה, בגלל שגואל אדם ייפגע מזה, אז אנחנו לא נציל מישהו שבאמת לא אמור למות? משתי הסיבות האלו, המשנה דוחה את הסבר הראשון ומביאה את הסבר השני, שכמו שאמרנו במשנה בבחורות, מדובר שגם הפטור היה על ידי מעשה אקטיבי של הדיין. ובזה סיימנו את שלושת התירוצים להסביר את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה בבחורות, למה אצלנו הדין בטל ובמשנה בבחורות הדין קיים, נחזור על זה בסוף השיעור. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני, ההשוואה עם דיני נפשות. אז אנחנו בנקודותיים בערך ברבע העליון של עמוד ב', מעכשיו את סוף עמוד זה יהיה מאוד מהר. אמרנו במשנה שבניגוד לדיני ממונות, בדיני נפשות, אפילו שהבית נטעה, מותר להחזיר את הנידון ולדון אותו עוד פעם רק בשביל לזכות אותו, לא בשביל לחייב אותו. ולפי רב ששת שראינו מקודם, כנראה שמדובר פה שאפילו שהם טעו בדבר המשנה, בכל זאת לא מחזירים אותו אם זה בשביל לחייב אותו. עכשיו, מה שנראה עכשיו זה קודם כל המקור של הדין הזה, אחר כך נרחיב קצת את היישום שלו מעבר לדיני נפשות ממש, ואחר כך קצת נצמצם את היישום שלו. אז קודם כל, מה המקור? כתוב בתורה, ונקי וצדיק אל תהרוג. למה יש את הכפלות של נקי וצדיק? אז דורשת הברייתא, נקי אל תהרוג בא להדגיש שאם יש לך מה לתקן, אז תחזיר אותו מיד לביתין ותתקן את הטעות, שלא תהרוג אדם נקי. וצדיק אל תהרוג, הכוונה היא ברגע שהוא יצא הצדיק מביתין, אפילו אם אחרי זה מתברר שזה היה טעות, אי אפשר להחזיר אותו בשביל להרוג אותו. אז זה המקור לדין במשנה. עכשיו, כל זה בדיני נפשות רגילים. אבל אומר רב שימי ברשי שבמסית מחמירים יותר. כלומר, שבאדם שנשפט על הסתה לעבודה זרה, אם למשל טעו בדבר משנה, אז מחזירים אותו לביתין רק אם הוא יצא זכאי ורוצים לחייב אותו, ולא מחזירים אותו לביתין אם הוא יצא חייב ורוצים עכשיו לזכות אותו. כי במסית מחמירים מאוד. זה לגבי מסית. עוד דקה נחזור לזה בשביל להבין את זה טיפה יותר. בכל אופן, נחזור לדיני נפשות רגילים. אנחנו מחזירים אנשים בשביל לזכות אותם, לא בשביל לחייב אותם. עכשיו, באמצע עמוד ב', שואל רבי זרע, האם להרחיב את הדין הזה גם לדברים שהם לא ממש דיני נפשות, אבל קרובים להם. כלומר, אדם שרג רק בשוגג והוא צריך לגלות לעיר מקלט, או אדם שעבר על דבר שמגיע לו מלכות. אז האם גם בזה מחזירים אותם רק להקל ולא להחמיר? בשני המקרים האלו אומר רב ששת, וגם כתוב בברייתא, שזה כמו דיני נפשות, שמחזירים רק לזכות ולא לחובה, ולומדים את זה מהקש בין שני התחומים האלו לבין דיני נפשות רגילים. אז בזה רחבנו את הקולה הזאת, ועכשיו קצת נצמצם אותה. אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד ב', אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בטעות שהיא לא דבר שהוא מפורש בתורה. אבל אם הדיינים טעו בדין מפורש בתורה, ואיך נדע שהוא מפורש בתורה, שאפילו הצדוקים עודים בו, למשל שהדיינים שכחו שאסור לרצוח, אז ברור שהדין בטל ומחזירים אותו אפילו לחובה. ושואל רבי חייא בר אבא, האם זה נכון גם אם הם שכחו שאסור לנעוף? אומר לו רבי יוחנן, ברור, זה מה שאמרתי, שאם זה דבר מפורש בתורה אז כן מחזירים. ומה ייחשב לגבי ניעוף, דבר שהוא לא מפורש בתורה? אומר רבי אבא, ובשם רבי יוחנן, למשל שהבית דין שכח שאסור לנעוף גם שלא כדרכה. אז אם הם שכחו דבר כזה ושחררו אותו, על זה לא מחזירים אותו. עכשיו, מתוך זה נחזור לרגל למסית. גם במסית שאמרנו שאם החמרנו עליו וגילינו שטעינו, לא נחזיר אותו לבית דין בשביל להקל עליו, זה דווקא אם החמרנו עליו מתוך ששכחנו משהו שהוא לא מפורש בתורה. אבל אם מה ששכחנו מפורש בתורה, אז ברור שצריך להחזיר אותו גם בשביל לזכות אותו. ובזה הגענו לשורה השישית מתחתית עמוד ב', נחזור אומר על מה שראינו היום. לגבי טעות בדיני ממונות, אמרנו שבמשנה אצלנו כתוב שהדין בטל, ובמשנה בבחורות הדין לא בטל. הבאנו שלושה הסברים להסביר את ההבדל. הסבר ראשון, שהדין אצלנו בטל כי מדובר בדיין מומחה ושיש לו גיבוי של דיין גדול יותר. הסבר שני, של רב ששת, שמדובר אצלנו שהוא טעה בדבר משנה ולכן הדין בטל, ושם מדובר בטועה בשיקול הדעת. הסבר רביעי, של רב חיסטה, שאצלנו מדובר שהדיין לא פעל באופן אקטיבי, לכן אפשר לבטל את הדין, ושם מדובר שהטעות הראשונית הייתה באופן אקטיבי ואת זה אי אפשר לבטל. לגבי דיני נפשות, אמרנו שמחזירים רק לזכות ולא לחובה, ואפילו בטעות בדבר משנה לא מחזירים, אלא אם כן זה טעות שאפילו הצדוקים עודים בה, והרחבנו את הקולה הזאת גם לחייבי מלכות וגלות, וצמצמנו את הקולה הזאת שבמסית לעבודה זרה זה בדיוק הפוך כל טוב.